על הפסוק ואלה המשפטים. ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם. אומר רש"י, חז"ל, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים? מסיני, אף אלו מסיני. אשר תשים בפניהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלושה פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן הארוך ומוכן לאכול לפני האדם. דהיינו, שולחן ארוך, זה הכוונה. זה עשוי בצורה כזאת שהיא מבליטה את הטעם שיש. זאת אומרת, היא מעוררת, מעוררת תיאבון, מעוררת את הטעם ללכת לאכול. אז צריך שדברי התורה יהיו ניתנים באופן של שולחן ארוך ומוכן לסעודה. דהיינו, זה צריך להגיע עם כל המערכת של הטעם. כך משה רבינו. אבל כתוב בפירוש שלכתחילה הייתה דעתו של משה רבינו לא תעלה על דעתך. לא תעלה על דעתך לתת להם את הדברים כמו שהם ולא לגלות להם את טעמי הדברים. ככה היה עולה על הדעת, לא לגלות להם את טעמי הדברים. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, צריך לתת את הדברים עם הטעמים שלהם כשולחן ארוך ומוכן לסעודה. דהיינו, צריכים לתת את זה באופן שהדברים יהיה להם את כל מלוא הטעם, את כל הטעם הטוב שבעולם. כך התורה צריכה להינתן, עם כל הטעם הטוב שבעולם. אבל משה רבנו סבר מלכתחילה לא ככה, וצריך היה להוסיף, צריך היה להוסיף. צריך היה, צריך היה לגלות לו את הדבר הזה באופן מיוחד. שלא תעלה על דעתך כך, לא כך, אלא תשים לפניהם כשולחן ארוך ומוכן לסעודה. הפרשה הראשונה, שהיא המשפטים אשר תשים לפניהם, זה מוזר, זה כי המשפט הראשון, המשפט הראשון הוא המשפט הזה, זה המשפט שבין עבד עברי לבין אדוניו. זה המשפט הראשון, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, אז כתוב והגישו אדוניו. וכמו שכתוב בהמשך הפסוק, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. רצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אז אומרים על זה חז"ל, כמו שידוע, כלומר בקידושי, רש"י מביא את זה. ידוע, רצה את אוזנו במרצע, משום שהאוזן ששמעה על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך ומכר את עצמו, אז הוא ירצה באוזן וירצה בפני אותם אלה, שבזמן שהקדוש ברוך הוא פסח, על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כן, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדים. אז ירצה באוזנו ששמעה, ובפני הם, שהם היו עדים שהאוזן שמעה. אז מה שכתוב כאן, זה שהעונש ניתן לאוזן. האוזן תמיד, בכל מקום, כל חטא שהוא, כל חטא בעולם, כל חטא, אז בוודאי שאילו האדם היה מקיים את מה שהוא שמע, אז בלי שום ספק, אם היה מוציא לפועל את כל מה שהוא שמע, אז הוא לא היה עושה שום חטא. מדוע מגיע עונש לאוזן? העונש מגיע לו, האוזן שמעה והיא שמעה, יש. מה לא בסדר באוזן? מה לא בסדר באוזן? מדוע האוזן אשמה פה? למה את האוזן צריכים לרצוע? הרי הוא לא, הוא לא הלך ומחר את עצמו עם האוזן, הוא הלך ומחר את עצמו וזה... אלה הם כבר כלי המעשה. עם כלי המעשה הוא עשה את העבירה, לא עם האוזניים הוא עשה את העבירה. מדוע העבירה הזאת היא עבירה באוזן? מה יש כאן? מה מיוחד כאן? מדוע? מדוע? מהי האשמה של האוזן פה בעניין הזה? וכאן בדווקא, בדווקא פה. ננסה קצת להבין. הדיברות, מתן תורה כולו, כל מתן תורה כולו, האופן איך שקיבלנו את התורה היה כמו שכתוב, כמו שכתוב כאן בסוף הפרשה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ככה הייתה הקבלה, הקבלה הייתה בנעשה ונשמע. אז בוודאי מובן מאוד מעלת הנעשה קודם לנשמע, מובנת מאוד, אבל מעלת הנשמע שמגיעה אחרי הנעשה קודם לנשמע היא פחות מובנת. איזה מעלה יש בנשמע שבא אחר כך? הרי כתוב כאן, זה באמת הרי מפורש בגמרא, מפורש בגמרא שמזכירים את זה תמיד, מפורש הרי בגמרא שנתנו להם שני כתרים. כתוב, בזמן שהקדימו נעשה לנשמע, אז ירדו, כך כתוב, ירדו 60 ריבו מלאכי השרת וקשרו כל אחד ואחד מישראל שני כתרים. אז מבואר שיש כאן כתר של נעשה קודם לנשמע, ויש כאן עוד כתר, והכתר הזה הוא כתר של הנשמע שמגיע אחרי הנעשה קודם לנשמע. זה כתר נוסף, עוד כתר ניתן לנו. אז ברור שהכתר, אותו כתר שהוא הנשמע שמגיע אחרי הנעשה הקודם, אז הנשמע הוא זה סוד הטעמים שצריכים להבין. אותה שמיעה, שם נמצאים הטעמים שאותם צריכים להבין ואליהם צריכים להגיע אחרי שהקדימו נעשה קודם לנשמע. אז הנשמע שמגיע אחר כך, זה נשמע שהוא התפיסה בטעמי הדברים. הוא... סליחה. הנשמע הזה, זהו ה... זאת ההבנה האמיתית, זאת טעימת הטעם האמיתי שבדברים. כל נשמע שקודם, כן, כל נשמע שהוא נשמע התחלתי. אז זאת שמיעת דבר כזאת שאין בה שום תפיסה בעומק טעם הדבר. האדם צריך הרבה להתייגע עד שהוא מגיע לטעמו של דבר. טעמו של דבר הוא תמיד, כן, טעמו של דבר הוא תמיד עמוק עמוק, טמון עמוק עמוק בפנים. צריך היטב להגיע לתוך הדבר כדי לטעום את טעמו. חיצוניות הדבר, כל התחלה של כניסה לתוכו של דבר, התחלה אפילו, אז שם ההתחלה של הטעם, שם נמצאת ההתחלה של הטעם. אבל הדבר בחיצוניותו, הדבר כמו שהוא, צידו החיצוני, אז אין שום אפשרות של אחיזה בטעם של הדבר. האחיזה בטעם של הדבר היא תמיד אחיזה במה שטמון בו, במה שגנוז בו. בלשון הכתוב, יש לשון נפלאה בכתוב, בפסוק כתוב, אשר יחדיו נמתיק סוד, נמתיק סוד. מה זאת אומרת נמתיק סוד? איזה מין צירוף מילים זה? איזה מין צירוף מילים זה? אשר יחדיו נמתיק סוד. אז כתוב, צירוף המילים הזה אומר שכשמגלים את עומק הדברים, זה נקרא להיכנס למתיקות שלהם. טעם, טעמם של הדברים, הנועם שנמצא בהם, אותה מתיקות, אותה עריבות שנמצאת בדברים, היא נמצאת כמה שמגיעים לתוכם של דברים, עד כמה שמגיעים לפנים, עד כמה שיש תפיסה, יש אחיזה, יש כניסה לתוכם של דברים, אז יש אחיזה בטעמם האמיתי של הדברים. זה נקרא נמתיק סוד. נמתיק סוד זה הכוונה. סוד זה נקרא כניסה לטעמו של דבר. עד כדי שזה שם נרדף. הכניסה לתוך הדבר נקראת להמתיק. אשר יחדיו נמתיק סוד. הנשמע, אותו נשמע שהוא בא אחרי, אחרי שקדם נעשה, אחרי שקדם נעשה, קודם לנשמע. אז המעלה הגדולה לא נגמרת בעשייה לפני ששומעים, אלא סוף המעלה היא שאחרי שאנחנו קיבלנו על עצמנו לעשות את הדבר, גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו עושים את הדבר משום שהדבר עצמו צריך להיות עשוי. זה נקרא נעשה קודם לנשמע. זאת אומרת, אני לא עושה את הדבר משום, כן, משום אותו טעם או משום אותו דבר שאני הבנתי. מי שעושה את הדבר בצורה כזאת, הוא משתייך לעצמו של דבר. שבאופן כזה, אז הדבר בעצמו נמצא איתי. אז אני מבין את טעמו של דבר. אז אני יכול להבין, אז אני יכול להגיע לסוד טעמו של דבר. דהיינו. כשמקדימים שמיעה לעשייה, תמיד, באופן רגיל, אז אדם עושה, והעשייה היא תולדה, היא תוצאה, היא פועל יוצא ממה שהדבר נראה לי, החלטתי, קיבלתי עליי. הדבר מסתבר לי, ואני עושה משום שכך החלטתי. אני עושה משום ש... באופן כזה, החיבור שלי הוא לעולם לא אל הדבר בעצמו. אני לא מתחבר אל הדבר בעצמו, אין לי את הדבר בעצמו. יש לי את מה שאני הבנתי בדבר. יש לי רק את מה שאני שמעתי בדבר הזה. רק את זה, זאת אומרת, זאת נקודת החיבור היחידה שיש לי עם הדבר. אבל אז אין לי חיבור עם עצמו של דבר. חיבור עם עצמו של דבר, בזמן שאני מקבל עליי את הדבר כמו שהוא. כמו שהוא, לא כמו שהוא מתקבל אצלי. לא את אותם חלקים שנראים לי מאותו דבר, שנראים לי, שמסתברים לי, שמתקבלים אצלי מהדבר עצמו. אז זה נקרא שאני מתחבר אל הדבר בעצמו. אז הקשר שלי הוא עם הדבר בעצמו. קיבלתי עליי את הדבר בעצמו. החיבור הזה אל הדבר כמו שהוא, מצד עצמו, כן? לא יחסית אליי, לא מה שיש לי ממנו, מה שאני מבין ממנו, אלא הדבר בעצמו. אני מקבל עליי את הדבר הזה כמו שהוא. זה נקרא שאני מתחבר אל הדבר בעצמו. אז כשאני מבין את הטעמים, אז אני מבין את הטעמים, כן, מתוך החיבור אל הדבר בעצמו. אז אני מבין את הטעמים של הדבר עצמו. להבין, כן. הדברים ברורים. כשאדם שומע, תחילת השמיעה, תחילת השמיעה, אז אני שומע דבר מסוים. ובדרך כלל, כן, בגמרא כתוב תמיד, שמיע לי, סביר לי, לא שמיע לי, לא סביר לי. מה שאני שומע, מה שאני שומע מתוך הדבר הזה. מה שאני שומע מתוך הדבר הזה קשור לאותה מערכת טעמים שהיא שייכת אליי מקודם. יש לי אותה מקודם. זאת מערכת הטעמים שאני חי, כן, זאת מערכת הטעמים שלי. עם אותה מערכת טעמים, או שאני מקבל את הדבר, או שאני דוחה אותו. או שיש לדבר טעם בעיניי, או שאין לדבר טעם בעיניי, ואז אני דוחה אותו, אני לא רוצה בו. אם החלטתי כן לקבל את הדבר, זה משום שהדבר נראה לי. הדבר נראה לי, והדבר מסתבר לי, והוא טוב לי. אבל הוא טוב לי באותה מערכת טעמים קודמת. אותה מערכת, אני לא טעמתי מאומה מהדבר הזה בעצמו. את טעמו של הדבר הזה כדבר לעצמו, אין לי. לא טעמתי את זה. מעולם. אלא אני מקבל אותו עם אותה מערכת טעמים קודמת. אז הדבר הזה מצטרף אצלי לדברים שאני מכיר. אז באופן כזה, אז אני לעולם לא יכול להגיע לעצמו של דבר, הגג, המקסימום שאליו אני יכול להגיע זה להבין היטב, להבין היטב או לטעום איזשהו טעם, אבל הטעם הזה הוא לעולם לא יהיה הטעם של הדבר בעצמו. זה לא טעמו של הדבר הזה, זה אותם טעמים של הדברים, זאת אומרת, אותם טעמים שהם מסקנה של כל הדברים שאני מכיר ויודע מקודם. אבל כשאני מקבל את הדבר כמו שהוא, דהיינו, אני מחבר את עצמי אל אותו דבר, והדבר הזה כמו שהוא מתקבל אצלי. קבלת הדבר, קבלת הדבר כמו שהוא, קבלת הדבר כמו שהוא, כמו שהוא כשלעצמו, כן. אז אם אני כך מתחבר אליו, אז הנשמע הוא נשמע שאז אני תואם את, את טעמו של הדבר בעצמו. אז אני קולט, אני מבין, אז אני מתחבר אל עומק טעמו של הדבר הזה בעצמו. זהו הנשמע שמגיע, זה הנשמע שמגיע אחרי נעשה קודם לנשמע. דהיינו, זאת מעלה בפני עצמה, כן, כשם שיש כתר מעלה לנעשה שהוא קודם לנשמע, כך יש מעלה לנשמע שמגיע אחרי הנעשה שקודם לנשמע. זה נשמע בפני עצמו, זה מין נשמע כזה שמעולם לא היה לי אותו, והדבר הוא ברור, הדבר ברור. מערכת הטעמים. מערכת הטעמים שקיימת בעולם. זאת המערכת שהיא, כל אדם ואדם, כל אדם ואדם, יש לו מערכת, מערכת שלמה של טעמים שהם המסקנות. קנות של כל מה שהוא הבין, כל מה שהוא שמע, כל מה שהוא קיבל, כל מה ש... כל הדברים שהוא טעם בהם איזה שהוא טעם. אז אם בדרך כלל, עם מערכת הטעמים הזאת, אנחנו הולכים ותואמים כל דבר ודבר. זאת מערכת הטעמים שלה. זאת מערכת הטעמים שאיתה אנחנו תואמים את כל הטעמים כולם. את כל הדברים כולם. אם אני רוצה לדעת אם דבר מסוים טוב או לא טוב, אז אני בודק אותו. כן. יש מערכת טעמים שאומרת, כן, מתוק, מר, חמוץ, חמצמץ. אני יודע, כל הטעמים עם כל הגוונים ובני הגוונים שלהם, ובני בני הגוונים, כל הדקויות של הטעמים, לכל מי ש... כל אדם ואדם יש לו, בדרך כלל, טעמים, אותם טעמים שהוא טועה. אותם טעמים. כל מערכת הטעמים הזאת, זאת אותה מערכת שעל פיה אנחנו שופטים, אנחנו דנים, ואנחנו מחליטים אם הדבר הזה טועם או לא טועם. הדבר הזה יש לו טעם או אין לו טעם. טוב הדבר או לא טוב. ואנחנו עושים את הדבר הזה על די מערכת טעמים שהיא בדרך כלל מערכת שהיא המערכת שהיא קבועה אצלם. מערכת קבועה, מערכת. כיוון שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים, והדבר הזה הוא ברור הרי, ש... הדבר הזה הוא ברור, זה יסוד האמונה. זאת אומרת, זאת ה... זה הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו צריכים לדעת. הדבר הראשון. אנחנו יודעים שכל הבריאה כולה, כל המערכת, כל מה שנברא, זהו הדבר הראשון. זאת הידיעה הראשונה, ש... כן. זאת הפסיעה הראשונה שהרמח"ל מוליך אותנו באותה מסילת ישרים שהוא סלל. במסילת ישרים. הדבר, מה שהורונו חז"ל, אז ההוראה הראשונה שחז"ל מורים לנו, זה שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. האדם לא נברא אלא להתענג על השם. דהיינו, כל הימצאותו של האדם בעולם היא הימצאות כדי לטעום את הטעם הטוב של כל הדברים שישנם בעולם. כל הדברים שישנם בעולם, כולם נבראו, נבראו, כדי שהאדם יטעם בהם את אותו טעם גן עדן, אותו טעם עולם הבא. כיוון ש... אי אפשר להגיע לאותו טעם רק דרך העבודה, רק דרך ה... כמו שידוע, אי אפשר להגיע לאותם הטעמים רק דרך היום לעשותם. אז לכן, כדי להגיע לאותם הטעמים, אז אותם דברים עצמם, אותם דברים עצמם, אז הדברים האלה הם העבודה, ובסופו של דבר אז העבודה הזאת בעצמה היא היא תהיה השכר. כל התרחה שתרחנו, כל ה... כן, כל התרחה שתרחנו, כל היגיעות... כל הדברים כולם, כל אלה הם כולם יהיו התרחה בערב שבת כדי לאכול בשבת. כל הדברים כולם, כל דברי העולם כולם, כולם, הם נושאים בתוכם את הטעמים הנפלאים של עין לא ראתה אלוקים זולתך. כמו שכתוב בגמרא, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, כתוב בגמרא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה לי מחכה לו. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אין לנו שום אפשרות, כן, להשיג עם ה... כן, עם המערכת המצומצמת שיש לנו פה היום. אז אין לנו שום אפשרות להשיג משהו מסוד הטעם כלשהו. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כל מה שהעולם הזה יכול להציע במיטב של המיטב שלו. דהיינו, העולם הזה יכול להציע למי שיש לו את כל מלוא האפשרויות. אז העולם הזה יכול להציע, נניח, כן, תענוגות ב... כל מה שבן אדם יכול להעלות על דעתו כאן בעולם הזה. ואדם יכול לעלות על דעתו שמשך כל חייו הוא יהיה בתענוגות האלה. כל זה אין לו, זה לא בפרופורציה בכלל לשעה אחת של קורת רוח בעולם הזה. מכל חיי, זאת אומרת, לא מדובר פה מכל חיי העולם הזה של איוב, או מכל חיי העולם הזה של, כן, של כל אדם. בוודאי, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא היא יפה מכל חיי העולם הזה, דהיינו, כל מה שיש באפשרות העולם הזה להציע. כל מה שהעולם הזה יכול להציע, במיטב שבמיטב, כן, מקסימום שבמקסימום. בלי שום הגבלה, בלי שום הגבלה. בלי שום הגבלה, בלי שום מפריע, בלי שום, כן, בלי שום מונע. כל מה שניתן כאן להשיג. אז שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא שווה, זאת אומרת, עדיפה על כל חיי העולם הזה. זאת אומרת שהמערכת ההיא היא מערכת שהיא שונה לגמרי, זאת טעימת טעם אחרת. אלה מיני טעמים אחרים לגמרי, אלה טעמים שאין לנו אותם, אנחנו מעולם לא טעמנו אותם, אנחנו מעולם לא יודעים, זאת אומרת, מעולם לא יכול, אנחנו לא יכולים אפילו להעלות על הדעת במה הכתוב מדבר. אין לנו שום שייכות לדברים האלה. עומק הטעם שנמצא בכל דבר ודבר, כל דבר ודבר נושא איתו, הרי כל הדברים האלה כולם, הם כולם נבראו כדי להגיע דרכם לאותם טעמים. ואלה הם הטעמים שכביכול בורא העולם רוצה להעניק לנו. זה כל העולם, עולם השכר הגדול. כל זה, לשם כך ברא בורא העולם את העולם. כל הדברים נושאים איתם את הטעם הנפלא ההוא. אבל כדי להגיע אל הטעם ההוא שישנו בדברים, אז הדברים האלה חייבים לעבור דרך היום לעשותם. חייבים לעבור דרך כל דרכי העבודה כולה. רק אז אנחנו מגיעים לעומק הטעם שתמון, שמונח בתוך הדברים האלה בעצמם. יש מונח לפני מאכל, אתן דוגמה, דוגמה גסה. דוגמה גסה. מונח לפני מאכל. טעים להפליא. טעים להפליא בכל מערכות הטעם שאני מכיר. או בכל, עד מקום שבן אדם יכול להגיע. אז המאכל הזה שמונח לפני, אז הוא טעים להפליא. משהו שהוא מתקרב לכל חיי העולם הזה. משהו נפלא מאוד. זה דבר נפלא עד מאוד. הטעם שטמון בלא לאכול את הדבר הזה, הטעם האמיתי של הדבר, אם אני רוצה את טעמו האמיתי של הדבר, אז אני צריך את הטעם הזה לסלק הצידה, ולא לגוע בדבר הזה. אז כשאני לא נוגע בדבר הזה, אז הדבר הזה מראה לי את הטעם האמיתי שלו. אז הדבר הזה נותן לי את הטעם האמיתי שלו. חוץ מהעובדה הפשוטה שכשאני לא נוגע בו, אז הדבר הזה נשאר לעולם ועד. אם אכלתי אותו, אכלתי אותו כעת. אם לא אכלתי אותו, לא אכלתי אותו אף פעם. אף פעם לא אכלתי. דהיינו, תמיד, לעולם אני לא אכלתי אותו. אז כל מה שאני יכול להוציא, כל מה שאני יכול להפיק מהלא לאכול את הדבר הזה, מהלהימנע ממנו, סליחה, כל מה שאני יכול להפיק מלהימנע מהאכילה של הדבר הזה, את זה אני יכול להפיק תמיד. זה לא מוגבל, את זה אני לא גמרתי. את זה אני לא גמרתי. זה ציור יותר חיצוני, יותר פשוט של הדברים. התפיסה היותר עמוקה של הדברים. התפיסה היותר עמוקה של הדברים זה שעצמו של דבר נושא בתוכו טעם שאין לצורת הגילוי שלו פה. דהיינו, הדבר מתגלה לי פה בתרא האישה. ניקח את מה שהיה. בתרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. הדבר הזה הביא שלקחו את אדם ואת חווה שאכלו מאותו עץ, הביא שזרקו אותם, השליחו אותם החוצה מגן עדן, והם איבדו את כל הטעם העמוק הפנימי שישנו בתוך עצמם של דברים. כך אנחנו איבדנו את טעמם של הדברים בעצמם. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. כל צורת הדברים הזאת, כל כולה, היא כולה האופן איך שהדבר הזה מתגלה בחיצוניותו. אבל זה לעולם לא הדבר עצמו. האישה לא ראתה את הדבר עצמו. היא ראתה את תאווה ולעיניים, היא ראתה את נחמד העץ, היא ראתה טוב העץ למאכל. זאת ההתבוננות, זאת ההתבוננות שהיא התבוננה בדבר, ראתה. זאת הראייה שהאישה ראתה את הדבר והיא ראתה את צידו, כן? את הצד, לא את צד עצמו של דבר, אלא היא ראתה את צד ההתגלות של הדבר, את האופן איך הדבר הזה מתגלה, איך הדבר הזה מתגלה לעיניי. כל הטעמים שישנם בהתגלות של הדבר כלפי חוץ, כל הטעמים האלה הם לא פוגעים ולא נוגעים, אין להם שום קשר, שום שייכות לטעם שנמצא בדבר בעצמו. ולהתחבר אל הדבר בעצמו פירוש לא לתפוס את הדבר דרך מה שהוא מגלה, דרך ההתגלות שלו כלפי חוץ, אלא להבין את הדבר בעצמו, להתחבר אל הדבר בעצמו. כשמתחברים אל הדבר בעצמו, אז תואמים את הטעם של הדבר בעצמו. הטעם של הדבר בעצמו. זהו הטעם של מציאותו האמיתית של הדבר. זהו הטעם של המעין עולם הבא של הדבר. אלו שתי מערכות של טעם שבורא העולם ברא בעולם. שתי מערכות של טעם. יש מערכת אחת של טעם שזה כל היקף, כל ההיקף נאמר העצום של כל הטעמים שהעולם הזה מציע, כל ההיקף הגדול, באמת היקף עצום ונורא, וכל העולם מסתובב סביב הטעמים האלה ומוצאים בהם עוד טעם ועוד טעם, הופכים בזה מצד זה והופכים בזה מצד זה, הופכים לכאן והופכים לכאן, כן, ומנסים למצוא אולי עוד איזשהו טעם, עוד איזשהו טעם. אבל כל מערכת הטעמים הזאת, זאת מערכת טעמים שהיא לעולם לא מגיעה לחיבור לעצמו של הדבר. העולם הזה לעולם, לכן העולם הזה נקרא עולם שקר. הסיבה, סליחה. הסיבה שהעולמנו שלנו, העולם שאנחנו חיים בו, נקרא עולם השקר, זה מן הטעם הזה, מן הטעם הזה, שהעולם הזה פשוט מרמה אותנו. זה דברים כפשוטם, זאת אומרת, לא צריכים לחפש, כן, לא צריכים לחפש טעמים רחוקים למה העולם נקרא עולם שקר. העולם נקרא עולם שקר כי הוא פשוט שקרן. הוא פשוט שקרן, הוא משקר. הוא משקר, הוא מרמה. דברים כפשוטם. אנחנו חוזרים תמיד, תמיד, אנחנו כבר המון, כבר אמרנו את זה מאות פעמים גם פה. אנחנו חוזרים על זה תמיד. העובדה שבלשון הקודש, כל הדברים נקראים דברים. כל דבר נקרא דבר. דבר. המילה דבר, כן. המילה דבר, כן. כמו דבר, דבר זה נקרא. כל חפץ נקרא דבר, כל איזשהו אירוע נקרא דבר, כן. כל איזשהו כל דבר בקיצור נקרא דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. או כמו, כל הדוגמאות כמו שהתורה מדברת. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. ומזה הגמרא לומדת, אני חוזר על זה תמיד, מזה הגמרא לומדת שאפילו כלי שיר נקראים כלים. אפילו כלים שעניינם הוא רק להשמיע קול. מניין למשמיע קול, שהוא גם כן, כלי לקבל טומאה. שנאמר כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. אפילו דיבור גם כן יוצר כלי. גם בזמן שכל שימוש הכלי זה רק בשביל השמעת קול. כך אומרת הגמרא. כל דבר, זאת אומרת שפירוש המילה דבר זה דיבור, ופירוש המילה דבר זה דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. אבל איך זה מגיע שכל חפץ נקרא דבר, כל מאורע נקרא דבר? מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב? דוגמה, מה הדבר הזה אשר אתה עושה? כן, איזה מין דבר זה? כך זה, כך זה לשון הקודש, כך היא הלשון בתורה, בדברי חכמים, כך היא הלשון. ואמרנו, אנחנו אומרים תמיד, אומרים תמיד, כל דבר, כן, כל דבר בעולם, אז הוא נמצא כאן מתוך או על ידי זה שהוא אומר את מה שהוא אומר. כך הוא נמצא. ההימצאות שלו בעולם היא הדיבור שהוא מדבר, מה שהוא משמיע, כן, האופן איך שהוא מצטרף לדברים האחרים. האופן איך שהוא מתחבר לכל המערכת כולה. זה דבר. זה הדבר. כל דבר ודבר, שהכל נהיה בדברו, כל דבר ודבר אומר איזשהו דיבור. בעולם השקר, הדברים דוברי שקר. כל הדברים כולם דוברי שקר. הם כולם דוברי שקר. בעולם האמת, אז מי שרוצה לשמוע דבר אמת, אז הוא חייב להתבונן, להעמיק, ולשמוע את דבר האמת של כל דבר ודבר. מהו הדבר האמיתי שכל דבר ודבר אומר? מהו בעצם הדבר, באמת? מהו הדבר האמיתי? מהו הדיבור האמיתי שיוצא מתוך אותו דבר? בזמן שיתקיים, במהרה בימינו, בזמן שיתקיים, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. פסוק, פסוק בנבואת ישעיה. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. אז, באותו זמן, כשיתגלה, הפי השם דיבר של כל המציאות כולה. כתוב במדרש בישעיהו, זה מובא בילקוט. בזמן הזה, בזמן שאדם בא לקטוף תאנה בשבת, אין התאנה אומרת לו כלום. תאנה לא אומרת כלום. אין התאנה אומרת לו כלום. לעתיד לבוא, אם אדם יבוא לכתוב תאנה בשבת, התאנה אומרת לו שבת היום. קצת, מה הפסחים? קצת יותר להבין. למה, מדוע בחרו חז"ל, וזה שייך לענייני, מדוע בחרו חז"ל להמשיל את הדבר דווקא בתאנה? מוצאים כמה פעמים בתורה הזאת. רוצים כמה פעמים, גם בשס, גם בגמרא במרובה. בסוגיה של הקוץ תאנה מתאנתי ותקני לי גניבותיך. ואם זה בשבת, אם זה בשבת. יש כאן איזה עניין מיוחד, כן? עניין, ממשילים את זה בתאינה, בקיצור. למה להמשיל בתאינה? אני רוצה קצת, כיוון שאנחנו מדברים בעניין הזה, אז אני רוצה קצת להבהיר, קצת להבהיר. התאינה תמיד היא דוגמה לטעם. בכל מקום, כשרוצים לדבר על דבר טעים, על דבר ערב, על דבר ערב, דבר טוב. הגמרא, בעירובין, כשהגמרא מדברת על הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים. אז הגמרא מדמה את הפסוק הזה לנבואת יחזקאל, שהוא ראה את שני דודי התאנים. אחד תאנים טובות, ואחד תאנים שלא תאכלנה מרוע. הדודאים, אלו ואלו עתידים שיתנו ריח. זאת אומרת, כשרוצים לדבר על... רוצים לדבר על דבר שהוא כולו טעם, התאנה זה הפרי היחידי. פרי היחידי שאין בו פסולת. הפרי עצמו אין בו שום פסולת. הוא כולו מחר. כל הפירות האחרים יש להם או גרעינים או קליפות, או גם גרעינים וגם קליפות, או מיני בעיות. כל הפירות יש בעיות. עם כל הפירות יש בעיות. צריך, כן, צריך לסלק משהו. הפרי הזה הוא כולו טעם. תאינה. היא כולה, כולה. היא כולה פרי שכל כולו, כל כולו טעם. אני לעצמי תמיד מבין. כתוב בפסוק, שכשבני ישראל יושבים על אדמתם, אז הדוגמה היא איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. מה מתכוונים להגיד בזה? דווקא בחרו את שני העצים האלה. איש תחת גפנו. הגפנים בדרך כלל הם עצים מאוד... התאנה היא עץ גדול. התאנה היא באמת עץ גדול. עץ גדול מצל מאוד, כן, כשיגדל. אבל גפן, גפן. זה לא מציאה גדולה לשבת, בדווקא כן. תחת גפנו, אין עניין מיוחד. הגמרא בפסחים, אני תמיד ככה. כיוון שבזה הנושא אנחנו עסוקים עכשיו, אז ננסה לבאר את זה. הגמרא אומרת שישנם שני דברים. אחד צריך להיות מכוסה וחייבים לחסות אותו, ואחד הוא מכוסה ויש עניין מיוחד לגלות אותו. אחד זה סתרי תורה ואחד זה טעמי תורה. הגמרא אומרת שיש שכר גדול מאוד שהוא עומד להתגלות, עומד להתגלות, עומד להינתן למישהו שהוא מכסה עתיק. כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה ואתננה ולמכסה עתיק. כך כתוב. ליושבים לפני השם, שכרה ואתננה, שיהיו, כן. זה הכוונה, כן. כל מה ש... כל העושר הגדול שיוצא, שכרה ואתננה. כן, כל... אז הגמרא מדברת פה על עושר שהוא... שוב, מעבר לגבולות ההשגה. וכתוב בגמרא, שכרה ואתננה יהיה ליושבים, כי ליושבים לפני השם יהיה ולמכסה עתיק. אז אומרת הגמרא, מהי ולמכסה עתיק? אז אומרת הגמרא, זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומי. הוא מגיע לו השכר הזה. ומי ניהו? סתרי תורה. ואיקה דאמרי, זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומי. ומי נינו? טעמי תורה. יש דבר שנקרא סתרי תורה, שאותו חייבים להסתיר. זהו עומק דברים שחייבים לשמור על זה בסוד, להסתיר את זה, והדבר חייב להישאר בסתר. טעמי תורה, זה דבר שהוא בסתר, כמו שאמרנו קודם. הטעמים תמיד נמצאים בפנים, הם תמיד נמצאים בסתר, הם תמיד נמצאים בעומק הדברים. אבל טעמי תורה, יש מצווה גדולה לגלות. לתת. כן, להוציא מעומק הטעם של הדברים ולגלות את זה כלפי חוץ. זאת אומרת, לגלות את זה למי שראוי לזה, לגלות את זה למי ששייך שילמד את זה. סתרי תורה חייבים להישאר בסתר. אז לכל מי שיש אוזן שומעת מבין שאיש תחת גפנו זה סתרי תורה, ואיש תחת תאנתו זה טעמתו. למי שיש אוזן לשמוע, מבין. גפן, יין, זה תמיד, נכנס יין יצא סוד. נכנס יין יצא סוד. היין נושא בתוכו את העומק של הסוד. היין, כן, זהו היין, יין סוד. הביאני אל בית היין, כתוב בגמרא. אני אל בית היין, רשי, כך אומר רשי בסוטה בדף חפל. יין אומר רשי, סוד. הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. זהו הסוד, הפנים, העומק, שהוא חייב להישאר בפנים. זה נקרא איש תחת גפנו. טעמי תורה, סוד טעמי תורה, זה נקרא איש תחת תאנתו. כל אחד ואחד נהנה גם מהגפן וגם מהתאנה. ככה זה, זהו היישוב האמיתי, הנכון, שכשבני אדם, כשבני ישראל נמצאים על אדמתה. כך נראה היישוב הנכון. ככה אנחנו צריכים להיראות. כך כלל ישראל צריך להיראות כשהוא על אדמתו. איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. כל אחד ואחד, עד מקום שידו מגעת, להשיג בעומק של גפנו ולהשיג בעומק של תאנתו. כשאדם היום בא לכתוף תאנה, זהו הרמז של חז"ל. זה הרמז שחז"ל רומזי. רמז! כשאדם היום בא לכתוף תאנה, אז התאנה לא אומרת לו שום דבר. התאנה להפך, היא מציעה לו את עצמה. אבל כשאדם יבוא לכתוף תאנה לעתיד לבוא, אז התאנה תגיד לו איפה נמצא הטעם האמיתי. היום שבת. אתה רוצה את הטעם האמיתי של התאנה, אז אל תיקח את התאנה היום. אל תיגע, היום אל תיגע בתאנה. אנחנו חוזרים לדברינו, העניין שהתחלנו בו. דיברנו על המעליותא, המעלה הגדולה. זה גם אם רוצים להבין. כל חיבור אל הדבר בעצמו, בחינת הדבר, בחינת הדבר, כל מי שקולט את הדבר בעין, אז הוא נמצא בסכנת תטורו אחרי עיניכם. וכבר היה לעולמים, כבר היה לעולמים, כבר היה, כן, ביום הראשון של יצירת האדם, ביום שישי של מעשה בראשית. אז באותו יום ראשון של יצירת האדם, אז כבר היה ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לה עיניים ונחמד העץ להשכיל. טוב, טוב, תאווה ונחמד. כל זה לעיניים, כל זה תולדה של ותרא האישה. ותרא האישה. כל מי שרוצה להגיע, כן, כל מי שרוצה להינצל, כל מי שרוצה להינצל מתטורו אחרי עיניכם. איך אפשר לא לטור אחרי העיניים? איך אנחנו יכולים לא לטור אחרי העיניים? איך? מה נעשה? מה נעשה כדי לא לטור אחרי העיניים? אז הדבר היחידי הוא לא להתבונן בדבר עם העיניים בלבד, אלא להשתדל, להשתדל, לשמוע מה הדבר אומר. לשמוע, לשמוע את הלימוד שיוצא, לשמוע את הדיבור של אותו דבר. ה- ההבדל, אנחנו כבר חזרנו פה כמה פעמים על, ה, כן, על היסוד. ההבדל המכריע, ההבדל העקרוני, העקרוני, ההבדל הגדול שבין ראייה לשמיעה הוא שבראייה אני רואה את הדבר בקוליות, אני רואה את הדבר בכללותו, אני רואה את כל הדבר כולו. כך אני רואה אותו. בשמיעה, אז אי אפשר לשמוע דבר שלם. אי אפשר בשום פנים, זה לא שייך בכלל. השמיעה היא תהליך. בן אדם הולך ושומע. אם אנחנו, בן אדם הולך ושומע, בן אדם רואה כאחת והולך ושומע. אז הראייה היא אחת והשמיעה היא מהלך. הראייה, בראייה אני רואה את הדבר כולו. מה שאני רואה. מה שאני רואה. אבל הראייה לא מתבצעת בצורת מהלך. הראייה מתבצעת כראיית דבר שלם. אני רואה את הדבר. מה שאני ראית, מה שאני רואה, אני רואה. יכול להיות שאני לא רואה כרגע, אם אני אשים לב, אז אני אראה עוד משהו, עוד רגע. אבל אז אני אראה את אותו עוד משהו גם כן יחד. אבל ראייה שהיא תהליך, ראייה שנתפסת כתהליך, שעצם הראייה היא תהליך. אין דבר כזה בראייה. זה ברור, זה לא שייך. כן. עצם החוש הוא לא כזה. החוש עצמו הוא לא זה. חוש רואה, קולט את הכל יחד. מה שאין כן שמיעה. כשבן אדם שומע משהו, אז השמיעה היא תמיד שהשומע חייב לצרף את הדברים שהוא שומע, הוא חייב לצרף אותם. כשאדם שומע, אז הוא שומע הברות קטועות. כן. אפילו מילה אחת כשאדם שומע, אז היא מורכבת מכמה וכמה הברות, שהן לא באות כאחת. הן באות בזה אחר זה. והשומע חייב לצרף את כל מה שהוא שמע, ועל ידי זה יש כאן שמיעה. אז השמיעה היא תמיד עם בינת הלב של השומע. עם הפעולה של השומע. השומע לא נפעל כמו הרואה. הרואה הוא כולו נפעל. הדברים מוגשים לו כמו שהם. בשמיעה, אז השומע חייב לצרף את הפעולה שלו כדי להיות שומע. הוא חייב לעשות את מה שהוא, כן. חייב לעשות את, כן, את פעולתו שלו כדי, ש, כן, כדי שתהיה כאן שמיעה. השמיעה היא כולה צירוף של הברות, 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 חסרות משמעות לגמרי. כן. כשבן אדם מדבר, אז עד שבן אדם מוציא מילה, אז הדבר הזה מורכב מהרבה הברות. זאת אומרת, זה מהרבה הגיות. אז מה שאדם שומע, כן, בבת אחת, בבת אחת בן אדם שומע, אז הוא שומע דבר שהוא כולו חסר משמעות. חסר משמעות לחלוטין. המשמעות היא רק בצירוף של הדברים יחד. בצירוף שהדברים מצטרפים ביחד להיות דבר שלם. אבל מי שמצרף אותה, אז זה מצרף השומע. השומע עושה כאן פעולה. השומע פועל כאן כדי לצרף את כל הדברים האלה יחד לדבר אחד שלם. ולא תטורו אחרי עיניכם. הנושא, העיניים, העיניים מראות לנו דברים שהם דברים שלמים, הם נראים דברים שלמים. אז יש אשליה בעיניים, יש משהו שמטעה אותנו לחשוב, שראינו פה את הדבר בעצמו. וזאת טעות שאין כמוה. טעות, זאת טעות נוראה. זה נקרא חלילה תטורו אחרי עיניכם. אבל בשמיעה, השמיעה היא אף פעם לא מתייחסת, כן? השמיעה תמיד מתייחסת רק למשמעויות. השמיעה חלה, נתפסת רק במשמעויות. השמיעה היא נותנת משמעות, אני מתכוון. כן? המילה משמעות זה גם כן. זה גם, זאת גם מילה, מילה של חזר. מסקנה, כשרוצים להוציא מסקנה. לשון הגמרא תמיד זה. שם אינן מהכה, שמע מינה, כן, כל הדברים האלה. תשמע. השמיעה מתחברת למה שנקרא הבנה. הבנה זה שמיעה. ונתת לעבדך לב שומע, כמו שכתוב. בינת הלב. זה דבר ששייך, כן, זאת מערכת אחרת. זאת מערכת אחרת. אם רוצים באיזה אופן שהוא לתפוס את טעמי הדבר כמו שהם באמת, כמו שהם בפנים, את הדבר בעצמו, אם רוצים תפיסה, בדבר בעצמו, תפיסה בדבר בעצמו, כאן צריך לעטות אוזן לשמוע. כאן שומעים את הדבר. כאן שומעים את הדבר מדבר. כאן שומעים את מה שהדבר אומר, באמת. אם כן, נעשה ונשמע. אני חוזר, נעשה ונשמע. מהו הכתר של נשמע? איזה? על איזה כתר מדובר? כתר של נשמע שהוא מגיע אחרי נעשה שהוא קדם לנשמע. מה טיבו של הכתר הזה? איזה כתר יש בנשמה שמגיע אחרי נעשה קודם לנשמה? הנשמה הזה, אותו נשמה, זהו הנשמה שקולט, תופס, כן, מתחבר אל הדבר בעצמו. הוא שומע את הדבר בעצמו. כל מי שמקבל את הדבר בנשמה קודם לנעשה, אז לעולם אין לו קשר אל הדבר בעצמו. הדבר הזה, כמו שהוא מצד עצמו, לא התחברתי אליו. אין לי שום חיבור אליו. לא קיבלתי אותו בכלל. אני קיבלתי את מה שאני שמעתי. מבינים, נעשה קודם לנשמה. נותן לנו חיבור אל הדבר בעצמו. הדבר בעצמו, הטעם שיוצא, שנובע, שמתגלה בחיבור אל הדבר בעצמו, הטעם שמתגלה שם, זהו המעין עולם הבא. זהו הטעם שהוא בעצם, הטעם הזה בעצמו, זהו הטעם של עולמות השכר. אנחנו התחלנו בזה שעלה על דעתו לא ראשון רשי אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלושה פעמים עד שתהי סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. טעמי הדבר. איני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. וזה לא כל כך מובן, כן? כשכביכול בורא העולם אומר למשה רבינו, אל תעלה על דעתך. כלומר, שמשה רבינו כן, מצד עצמו, משה רבינו היה, הדבר הזה צריך לעלות על דעתו, ובורא העולם מגלה לו לא כך. צריך כאן, חידוש, יש כאן דבר חידוש, שכפי שהיה עולה על דעתו של משה רבינו, אז צריך היה להיות לו כך. היה על דעתו של משה רבינו עולה לתת, להגיש לכלל ישראל את המשנה כסידורה כמו שהיא, ולא להטריח עצמי להבינם טעמי הדבר. בלי להטריח להבין טעמי הדבר. מה זה? משה רבינו מפחד מי? מאיזה מידה זה? מצד איזה מידה? אז משה רבינו לא היה רוצה לעשות את זה. משה רבינו לא רצה לטרוח? מה הכוונה? איני מטריח עצמי, זה משום שזה קשה מדי. זה תרחה יתרה, מה הכוונה? מה היה מונע את משה רבינו מלעשות את הדבר הזה? איני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר. למה? למה? אז כאן כתוב חידוש. כאן כתוב חידוש, והחידוש הזה זה חידוש גדול כתוב. משה רבינו היה עולה על דעתו שטעמי הדבר זה דבר שכל מי שלומד חייב לזכות לזה עד כמה שהוא מתחבר אל הדבר בעצמו. אבל אם בעיקר מתן תורה, וכאן זה חידוש, זה חידוש גדול, בורא העולם גילה שטעמי הדבר זה חלק מהמסירה שמשה רבינו צריך למסור את התורה לכלל ישראל. עצם מסירת התורה מחייבת מסירה עם טעמי הדבר ופירושו. דהיינו, בזמן שאנחנו, עצם הפרשה בתורה מחייבת אותנו לעשות את הדברים עם טעם. כל מי שעושה את הדברים ועושה אותם מתוך, אנחנו יודעים שמצוות לאו להנות ניתנו, אבל אנחנו יודעים שזאת מחלוקת בגמרא. יש מי שאומר מצוות להנות ניתנו, ויש מי שאומר מצוות לאו להנות ניתנו. להלכה קיימה לן שמצוות לאו להנות ניתנו. יש מי שפוסק שבמצוות מסוימות כן להנות ניתנו. מצוות רבנן, כך כתוב בבעל המאור. בכל אופן, זה נידון. הגמרא דנה בזה, ויש מאן דאומרים שסביר אלהו, בפירוש, שמצוות להנות ניתנו. דהיינו, כשאני מקיים מצווה, אז הדבר הזה הוא. כשאני מקיים מצווה, אז זה נקרא שהשתמשתי כאן בדבר. מי שמודר הנאה מאיזשהו, מי שמודר הנאה מלולב, או מי שמודר הנאה מתפילין, אסור לו לקיים בהם מצווה. משום שכשהוא מקיים מצווה, זה נקרא שהוא עושה שימוש אישי בדברים האלה, שימוש לעצמו בדברים האלה. להנות ניתנו. להלכה קיימה לה שמצוות לאו להנות ניתנו, אלא כמו שכתוב ברש"י, לעול על צוואריהם. המצוות ניתנו לעול על צוואריהם, לאו להנות ניתנו. כך קיימה לה, אבל זה נידון. כתוב כאן, משה רבינו עלה על דעתו שהדבר הזה לא כלול במסירה של התורה. המסירה של התורה זה לימוד צריך, התורה ניתנה כדי ללמוד אותה, וכל מי שילמד אותה, אז בוודאי הפוך בה והפוך בה דקולה בה, וכשהוא ילמד ויתעמק ויבין, אז הוא יזכה להבין את הטעם, זה ודאי. אבל כשמוסרים תורה, עצם מסירת התורה, דהיינו, כשמשה רבינו מצווה אותנו על פרשה בתורה, אז הוא מצווה אותנו לקיים, כן, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. על כל דברי תלמוד תורה, כן, כל דברי, כל פרשה ופרשה בתורה. יש בה ללמוד, יש בה ללמד, יש בה לשמור ויש בה לעשות. כל פרשה בתורה. הלשמור ולעשות של כל התורה כולה. הלשמור ולעשות חייב להיות עם טעם, או שהטעם זה דבר נוסף על עיקר מסירת התורה. מצד עצם מסירת התורה, אין שום עניין בדבר הזה. אני צריך לקבל, וזה לעול על צווארנו, ואנחנו צריכים ללמוד וצריכים לעשות. אם נזכה, יהיה לנו בזה טעם. אבל זה שייך ל... זה שייך לזכות, זה שייך ל... זה כבר שייך לעולמות השכר. הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו, לא תעלה על דעתך לתת תורה בצורה כזאת. אלא אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כל פרשה בתורה צריכים לתת אותה עם טעם. הפרשה צריכה כך להיות ניתנת. עצם מתן תורה מחייב. עצם מתן תורה מחייב. שהדברים יהיו בטעם. הדברים צריכים להיעשות עם טעם. המסירה צריכה להיות מסירה להבינם טעמי הדברים. מכאן יוצא מה שנפסק להלכה ברמב"ם, בסוף הלכות מעילה, ההלכה האחרונה, ההלכה האחרונה בספר עבודה, בהלכות מעילה. אז כתוב שם ברמב"ם, חייב, ראוי לאדם, סליחה, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. מדבר בפירוש, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעינה. כתוב ברמב"ם שהיה עולה על הדעת שמישהו יוכל חלילה, כן, עד כדי כך, מישהו יוכל חלילה להקל במצוות שאין לו בהן טעם, משום שעיקר העבודה, עיקר העבודה, עיקר ה... כך אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו צריכים לעבוד אותו. אנחנו צריכים לעבוד אותו כמו שכתוב בפסוק, טעמו וראו כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. עוד פעם, טעמו וראו כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. את זה הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר. זאת הצורה הנכונה איך אנחנו צריכים לקיים את דיני התורה. זהו האופן איך אנחנו חייבים, איך אנחנו צריכים לעשות את זה. בוודאי שאנחנו צריכים חייבים לדעת, מצוות לאו להנות ניתנו אלא לאול על צוואריהם ניתנו. אנחנו עושים את זה, עושים את זה משום שאנחנו חייבים. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מצווה ועושה צריך להיות, ומצווה ועושה זה הכוונה, שהוא עושה את זה, כן. הסיבה שהוא עושה את זה, עיקר הסיבה צריכה להיות, העובדה שהוא מצווה. העובדה שהוא מצווה זאת עובדה שהיא שייכת לנעשה שהוא קודם לנשמע. זהו הנעשה. אבל אנחנו חייבים, חייבים להשתדל להגיע אל הנשמע שהוא קודם, שהוא בא אחרי הנעשה קודם לנשמע. גם הנשמע הוא כתר של קבלת התורה. הכתר של קבלת התורה, כתר נשמע זה נקרא, תפיסה של טעם בדברים. תפיסה של טעם בדברים. אני עושה את הדברים האלה עם איזושהי תפיסה של טעם. תפיסה של טעם, אני חי. הטעם האמיתי שישנו במצוות, זה טעם שהוא לא שייך למציאות שאנחנו חיים בה פה בעולם הזה. המציאות שאנחנו חיים בה פה, בתוך סדר העולם הזה, אז כאן, כאן אין טעמים למצוות. המצוות הן לא. המצוות הן לא מסדר העולם. אני מדבר המצוות כמצוות, הן לא מצוות מסדר העולם. אפילו המצוות שהן נראים משפטים, ששכלו של אדם מחייב אותם, מקבל אותם, רוצה בהם, אפילו המצוות האלה, גם המצוות האלה, הם, הטעמים הם לא העיקר בהם. אותם טעמים שאנחנו טועמים מתוך סדר חיי העולם הזה, זה לא עיקר הדבר. עיקר הדבר בכל המצוות כולם, עיקר הדבר הוא המציאות האחרת של כל המצוות. זהו התרייג של צורת האדם כמו שהוא נראה בגן עדן. אלה הם התרייג מצוות, כמו שהאדם נראה שם. איני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר, פירוש. החלק הזה של תפיסת הטעם שבדברים, הוא לא שייך למה שנקרא קבלת התורה. זה לא הדבר המחייב אותה. כך היה עולה על הדעת. התורה ניתנה, כמובן, התורה ניתנה כתורה, התורה ניתנה כמצווה, אבל תפיסת הטעם שלנו בדברים האלה, היא לא חלק ממתן תורה. אז את זה משה רבינו לא חייב למסור. כל מי שיתרח, כל מי שילמד, כל מי שישתדל, אז הוא יבין ויגיע, הוא ודאי שהוא יגיע לטעם. אבל הדבר הזה הוא דבר שהוא חלק ממתן השכר של תורה. אבל זה לא חלק מעיקר החיוב שאנחנו חייבים. לקבל תורה, קבלת התורה צריכה, מחייבת להיות במעלת נעשה וגם במעלת נשמע שבא אחרי נעשה קודם. כדי למצוא איזשהו טעם בדברי תורה, טעם, טעם, טעם כלשהו בתורה, במצוות, אז אנחנו צריכים להוציא את עצמנו מתוך המציאות שאנחנו חיים בתוכה, בתוך מערכת המציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה. אין כאלה טעמים, אתם לא תמצאו בכל התבלינים שמוכרים בשוק, לא תמצאו שום תבלין, כמו שכתוב בגמרא, כמו שכתוב בחז"ל, תבלין יש לנו ושבת שמה. זאת, זה תבלין מיוחד שמכניסים לתוך מאכלים, והמאכלים נעשים מאכלים שתואמים בהם טעם שהוא לא מהעולם הזה, טעם שהוא מהמעין עולם הבא של שבת. תבלין יש לנו ושבת שמה, תבלין יש לנו ותורה שמה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, התורה תבלין, השבת תבלין. אין, לא תמצאו את זה בשום. תורת תבלין של, כן, השם תבלין של כל התורה כולה. זהו הטעם הטוב, הטעם הטוב, הטעם האמיתי שאנחנו צריכים לטעום, וזה חלק מעצם חובת קבלת התורה, מעצם דין קבלת התורה. נעשה ונשמע, זה אחד מהכתרים שאנחנו מוכתרים בהם. אף על פי שלקחו מאיתנו, בחז"ל כתוב, זה דברים מפורשים בחז"ל בספר הזוהר, אף על פי שלקחו מאיתנו את הכתרים, אבל כתוב שבשבת מחזירים לנו אותם. ככה כתוב בספר הזוהר, בדברים מפורשים, בשבת מחזירים לנו אותם. לכן השבת היא מעין עולם הבא, והשבת היא, השבת היא תפיסה כלשהי. כמובן, זה למי ש, למי ש, מי שמעשהו בשבת לא כמעשהו בחול. אבל מי שכמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת, כמו שכתוב בגמרא, אז השבת לא שונה מימות החול. כאן בפרשה הזאת כתוב, והחידוש הזה זה חידוש נפלא מאוד, נפלא מאוד, וזה דבר מאוד מחייב, מחייב על כל נקודה. אנחנו מקיימים הרבה מאוד מצוות, אנחנו מקיימים הרבה מאוד, ואם אנחנו מקיימים אותם לא באופן, בלי כתר, בלי שור, משהו של כתר נעשה יש בידינו, עדיין נשתייר בידינו משהו מכתר נעשה, דהיינו מכתר קבלת העול של נעשה. אבל אם לא נשתייר בידינו מאומה מכתר נשמע שבא אחרי כתר נעשה, אז אנחנו קרוב לשמוע שהעובדה שאנחנו מתרחקים והולכים מקיום דברי תורה לאמיתם. כתוב בפסוק, כתוב ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. העמים כשהם רואים אותנו מקיימים את התורה כתיקונה, אם תעשו אותה על אמיתתה תחשבו חכמים ונבונים, ואם תעוותו אותה מתוך שכחה, אומר רש"י, כך אומר רש"י בפרשת ואתחנן, תחשבו שוטים. זה דין מפורש, זה דין, זה דין גמור, שאנחנו חייבים לקיים את התורה באופן שכל מי שרואה אותנו מקיימים את התורה יגיד רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. זה חלק מהאופן שאנחנו חייבים לקיים, כן, ככה אנחנו מקיימים את התורה. זה העניין, זה מה שרצינו לבאר. ואלה מוסיף על הראשונים, כתוב כאן דין, כמו שהדיברות, וידבר אלוקים, מפי הגבורה שמענו, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אלה דברים שהם כולם חיוב, כולם דיברות שהם חובה גמורה, מפי הגבורה שמענו, יחד עם כל הקפה עליהם הר כגיגי. כתוב כאן שגם הטעמים הם מסיני, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בנוסף על הדיברות בעצמם, שהם סוד נעשה קודם לנשמע. אז אנחנו חייבים גם את זה לקבל, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אל תעלה על דעתך לא להגיד להם טעמי הדבר. אתה חייב, משה רבינו חייב למסור גם את טעמי הדבר. משום שכך זאת המסירה השלימה של תורה. המסירה השלימה של תורה, דהיינו, כך התורה נתפסת, כך התורה התקבלה אצלנו, כך היא מתקבלת והולכת אצלנו, וכך אנחנו חייבים בה. כך אנחנו חייבים בה. אנחנו חייבים בה, גם בנעשה קודם לנשמע, וגם בנשמע שמגיע אחרי הנעשה הקודם. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוח עד מקום שידינו מגע, להיכנס לאותה מציאות שהמציאות הזאת, המציאות הזאת, הקיום הזה, כן, הקיום הזה הוא זה שבתוך מערכת הקיום הזאת שמה יש טעם לכל דבר ודבר מדברי תורה. אבל הטעם של כל דבר ודבר מדברי תורה לא נמצא בתוך סדר הדברים של העולם, שלנו, שאנחנו חיים בו. זאת מציאות בפני עצמה. אל המציאות הזאת אנחנו חייבים להיכנס כדי לטעום טעם בדברי תורה. טעם בתפילין, טעם בציצית, טעם בתלמוד תורה, טעם בכל מצווה ומצווה שאנחנו קיים. כל מצווה ומצווה מכניסה אותנו למערכת מציאות. שהיא המציאות האמיתית, וכל מי שאת זה מבין, אז כאן נמצא הטעם. כל טעם הוא משהו של חיים. זה הטעם. הטעם הוא הרגשת החיות שיש בדבר. זה כל עצמו של טעם. כל טעם זה. טעם טוב זה נקרא, שהדבר הזה הוא על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. כמו שכתוב בתוספות, כן, כמו שכתוב בראשונים. להחיות זה הכוונה, כן, להתאים, לתת טעם, להנות. על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. כשיש לנו תפיסה אחרת בחיים, אז יש לנו מערכת טעמים אחרת. זאת מערכת הטעמים שאנחנו מחויבים בה, מתוך קבלת התורה. אם נעשה אותה כך, אז כל מי שיראה אותנו, אם כך נעשה, אם טעם באמת, אז כל מי שיראה אותנו, כן, חוץ מקיום התורה שיש בזה, יש כאן קיום של קידוש שם שמיים לעיני העמים, לעיני כולם. היום אנחנו לא צריכים לחפש את העמים רחוק, כן, העמים נמצאים איתן. ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אנחנו מחויבים בדבר הזה מעיקר הדין. עיקר קבלת התורה מחייבת אותנו. כמו סיני, גם המשפטים אשר תשים לפניהם. ראוי לאדם, עוד פעם, לשון הרמב״ם, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף עניינם כפי כוח. כמובן, אדם צריך לדעת ששכלו שלו מוגבל. אם הוא יתרח יותר, ישתדל יותר, ילמד יותר, יתעמק יותר, אז הוא ישיג עוד ועוד טעם. עוד ועוד טעם. אבל עצם עניין הטעם, זה דבר שאנחנו מחויבים בו, מעיקר קבלת התורה. זה מה שרצינו לבאר. זהו הדבר. את זה רצינו לבאר. בפסוק, זה אותם פסוקים, בהמשך לאותם פסוקים כתוב. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ההמשך הוא עוד שני דברים כתובים בפסוק, עוד שני דברים כתובים בפסוקים הבאים. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. כתוב ברש"י, כי היא חוכמתכם ובינתכם, בזאת תחשבו חכמים ונבונים לעיני העמים. מה זה מעלה ומוריד אם אנחנו כן נחשבים חכמים ונבונים לעיני העמים או לא נחשבים חכמים ונבונים לעיני העמים? מה לנו ולהם? מה לנו ולהם? למה זה צריך לעניין אותם? למה זה צריך לעניין אותם? כתוב כאן שזה כן צריך לעניין אותם. כתוב כאן שצריכים לעשות את הדברים כמו שאדם חכם עושה. אדם עושה את זה עם הבנת הטעם, עם הבנת המציאות שבתוכה הדבר הזה פועל. כך כשעושים דברים בטעם, אז מתקיימים שני דברים. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, וכך גם מתקיים, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו.